לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
חשוון תו שיניים ת' וביומן לפי שעה היום הטרגדיה בבית הרלית בה נספו אמש שני ילדים קטנים בדלקה בבית מגורים מזכירה לנו באיזו קלות יחסית פורצת שריפה בבית מגורים חוקר השריפות מוטי פרייברג יהיה איתנו מיד ממנו אנחנו נשמע על כמה מהסכנות שעורבות לפתחנו בביתנו פנימה ועל היחס הישראלי שלא תמיד מתמודד עם הסכנה ונערך אליה. ככל שמתקרב מועד הבחירות לרשויות המקומיות והקמפיינים מתחדדים, איתן גם ההכפשות והטלות הרפש ההדדיות, בולט הקמפיין האנטי-חרדי באשדוד, אבל הוא ממש לא לבד, גידופים ופרובוקציות הפכו לחלק בלתי נפרד מלא מעט קמפיינים. האם צודקים המשתמשים בחרב הפרובוקציה? את השאלה הזו אנחנו נציב בפני מולי ארי. קמפיינר מוביל במשרד הדר קריאיטיב. ועוד ימים אחדים יתקיים בוועדת הכלכלה של הכנסת דיון מיוחד בהצעת חוק שעשויה להתיר בחוק הדרכת תיירים בלתי מפוקחת, כזו שיכולה לכלול בתוכה לא מעט הכפשות כלפי ישראל עד כדי עידוד BDS. על המציאות הקיימת בתחום הכמעט פרוץ הזה, על הנסיבות שהביאו להצעת החוק החדשה ועל ההצעה עצמה ומשמעויותיה, אנחנו נשמע מרוני פלד, חבר באגודת מורי הדרך בישראל. ובבית העלמין הבריטי שבהר הצופים תתקיים היום אחר הצהריים אזכרה ללוחמים, הלוחמים היהודיים שלחמו ונפלו בגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה. במהלך האירוע הזה צפויה להיפגש אחייניתו של אחד הלוחמים עם נכדתו של זאב ז'בוטינסקי, מפקדו של אותו לוחם. אחת ממארגני האירוע תספר לנו על הדרך לאיסוף מידע על חללים עלומים מלפני 100 שנה. משימה חשובה, אבל מאוד לא פשוטה. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. הטרגדיה בביתר עילית שבה נספו אמש שני ילדים קטנים בדלקה בבית מגורים, שמונה גם נפצעו שם, נפגעו משאיפת אשן ומפגיעות כאלה ואחרות. הפגיעה הזו, הטרגדיה הזו מזכירה לנו באיזו קלות יחסית פורצת שריפה בבית מגורים. איתנו נמצא על קו הטלפון חוקר השריפות, מנכ"ל חברת כימיקה הנדסה, מוטי פרייברג, שלום לך.
שלום, שלום.
אז נדמה לנו שאנחנו נמצאים בדירה, ביתו של אדם ומבצרו, והכל רגוע, אבל גדול.
כן, ביתו של אדם הוא אמנם מבצרו, אבל כמו בכל מבצר צריך לעשות, לתחזק את המבצר, כדי שהוא יהיה באמת מבצר. ובנוגע לתחזוק המבצר כנגד הבית, כנגד סכנת האש, אז בהחלט יש צורך לשים דגשים על מספר דברים. כמו למשל, כל מערכת החשמל של הבית, של הדירה, זה יכולה להיות דירת מגורים בבניין רב-קומתי או בבניין חד-קומתי, כן? לכל דירת מגורים יש אספקת חשמל, אספקת החשמל ניתנת דרך לוח החשמל. כן, לוח החשמל הוא בעצם מקום שדרכו עוברים חוטים או כבלי חשמל לכל הצרכנים שבבית. אם זה לפריג'ידר, אם זה למכונת הכביסה, אם זה לתאורה, כן? ולדברים נוספים שבעל הבית רוצה להפעיל אותם באמצעות החשמל. עכשיו, לוח החשמל הוא דבר רגיש, הוא מתוכנן לספק זרם מסוים. זאת אומרת, הצרכן יכול לצרוך דרכו זרם מסוים. אם הצרכן מחבר יותר מדי צרכנים לנקודת חשמל אחד, לשקע אחד, כן, אז למעשה הזרם שעובר דרך החוטים הוא גבוה ממה שהחוטים יכולים לסבול, והחוט מתחמם מאוד, מתיח את הבידוד שלו וגם שורף אותו בסוף. וזאת דוגמה לשריפת, לשריפות בבית מחשמל, אוקיי? בגלל צריכת חשמל. כלומר, אם אתה פטרסטון בבית שלך רוצה להתקין עוד שניים, שלושה מזגנים, כדאי קודם כל לבדוק האם לוח החשמל שלך מתאים לזה. אחרת, תפרוץ שריפה. אחד הסימנים המעידים שאתה במצב כזה של סכנה, זה שפתאום מפסק הפחת, או סליחה, לא מפסק הפחת, מפסק, אחד המפסקים בלוח החשמל נופל, ומחבל לך את החשמל, ואז אתה הולך ומרים אותו בחזרה, והוא אותו נופל, ואז לא הולכים...
אני מרים, הוא נופל, אני מרים, ואם בסוף הצלחתי, אז אני אומר, אוקיי, הכל בסדר, אני יכול להמשיך.
לא, ממש לא, לא, ממש לא. אם הוא נופל ואתה מרים, והוא עוד פעם נופל, יש פה בעיה, אתה חייב לקרוא לחשמלאי. אתה חייב לקרוא למישהו מומחה, מוסמך, חשמלאי מוסמך, רק מוסמך, לא מישהו שמציג את עצמו כמוסמך, אלא מישהו שיש לו תעודה, תעודת הסמכה, כן, בנושא הזה. והוא יבוא, וכמובן ימדוד את כל הדברים, ויחליט אם צריך להרחיב, להגדיל את כושר ההספקה של הלוח בשל הכבלים בתוך הבית. כן, לפעמים צריך להחליף את כל הכבלים, כי הכבלים דקים מדי. אוקיי, אז אלה, זאת דוגמה מצוינת, ואני חקרתי הרבה מצבים כאלה שבתים שניזוקו בשריפה בגלל תופעות מהסוג הזה.
זה לגבי חשמל שהוא ממהותו הוא די מבהיל אותנו. אבל איפה הדברים שנדמים?
רגע, אני רוצה לדבר על עוד סיכוני שישנם בבית.
כן.
במיוחד אני יודע שאתם משדרים לקהל הדתי והמסורתי.
כן.
אוקיי? אז יום שישי הגברת מדליקה נרות שבת, לפעמים גם הבנות שלה מדליקות נרות שבת, כן, אצלנו מדליקים נרות שבת. אז השאלה איפה הנרות האלה עומדים, זאת שאלה כבדה מאוד. אני כבר חקרתי כמה כאלה שהנרות עמדו על איזשהו מנצה תלוי על הקיר מעל איזה ספה בסלון, אוקיי, כדי שזה יהיה יפה או whatever, כן? ובאיזושהי תצורה זה נפל על הספה, כי האנשים הלכו לישון, הנרות המשיכו לדלוק, כן? זה החורף, או אני בעצם לא זוכר מתי, אבל לא משנה, בכל מקרה האנשים הלכו לישון וכמעט נשרפו בביתם. כלומר, היה להם מאוד מזל, כי הסלון היה בפתח היציאה של הבית, השריפה פרצה והספה וכל הסלון בער, אבל הם הצליחו איכשהו לצאת מהבית שלהם דרך גרם המדרגות, כי דרך החלונות הם לא יכלו לצאת. אתה יודע למה? כי יש סורגים. יש סורגים. כדי שהילדים לא ייפלו. זה בסדר, זה בטיחות. זה בטיחות נגד נפילת ילדים, זה בסדר. אבל חייבים לראות שאנחנו יודעים לצאת מהדירה הזאת במקרה אסון. אוקיי? היום הגישה היא ולמעשה אם אתה בונה בית חד קומתי, קוטג' וילה כזאת, אז הדרישה של הכיבוי היא שתתקין גלאי ישן בתוך הבית. גלאי ישן זה מין ציוד כזה קטן שמותקן על תקרה, והוא יודע מה שנקרא לספור את חלקיקי הפיח שנוצרים באשן, וכשהספיקה של החלקיקים האלה גבוהה מאיזשהו נקודה ש נקבעת לו, אז הוא מפעיל הזקה, או לפעמים הוא מצלצל, הוא מפעיל חייגן שמצלצל לכיבוי אש. זה במפעלים, בבתי מלון וכאלה, בתים פרטיים אני לא בטוח שזה קיים, החיווי לכיבוי אש. אז הנה, נרות זה סיכון שני. הסיכון השלישי, והוא אחד החמורים שישנם בבית, כן? אם דיברנו על חשמל, אז זה לא החמור ביותר, החמור ביותר זה בעצם במטבח הגז. אנחנו משתמשים בגז בישול כדי לחמם. רוב האוכלוסייה משתמשת בגז בישול. גז בישול הוא גז מאוד מאוד דליק. וכאשר כאשר יש נזילה או זליגה של הגז הזה מהצנרת שמוליכה לקרעיים, אז מה שקורה, הגז מצטבר, הגז הוא כבד מהאוויר, הגז הזה הוא מצטבר בדירה. מצטבר בדירה, וכשהריכוז שלו בדירה, בחלל, החדרים, מגיע לריכוז מסוים, הוא יכול להידלק. וממה הוא יכול להידלק? מכל ניצוץ חשמלי של כל מכשיר חשמלי פועל בדירה. אוקיי?
מה זה אומר? אנחנו... איפה אנחנו פוגשים ניצוצות?
אנחנו, אני, את הניצוצות, אתה פוגש למעשה בכל שקע חשמלי יש ניצוצות, אתה לא רואה אותם. אבל כמובן יש מנורות שדולקות, יש מקרר שעובד, יש מזגנים אולי שעובדים, כל, או יש אפילו מערכת, אולי בסקטור שלכם אין את הטלוויזיה בבית, אבל יש מערכת טלוויזיה ביתית או קולנוע ביתי שהיא בעצם כל הזמן פעילה, גם שהמערכת היא לא פעילה, כאילו סגרת את הטלוויזיה, עדיין יש לך בסטנדביי פיקוד, כלומר עדיין יש מתח אין בזורם זרם מסוים
ויש נורית קטנה שעדיין דולקת
בדיוק, תמיד ונכון. אז זה אם כך הסיכון השלישי. אוקיי, הסיכון הרביעי והאחרון שאני כרגע רוצה לדבר עליו, אם אין לך יותר שאלות בנושאים שכבר דיברנו, אז זה כל הנושא היום. לכל אחד מאיתנו יש טלפון נייד, יש לנו גם מחשב נייד, ואנחנו, יש לנו גם אופניים ניידים, כן? לכל האביזרים האלה יש סוללות ליטיום, סוללות כאלה ואחרות, שאנחנו צריכים לטעון אותם כשהן מתפרקות. אז כשאנחנו טוענים, אנחנו חייבים לדעת שאנחנו טוענים במתן תקני, שלא מספק זרם גבוה מדי לסוללה, ומפוצץ אותה, ואז נגרמת שריפה. דבר נוסף שקשור למחשבים וגם לטלפון, אף פעם אל תטענו אותם כשהטלפון מונח שעות על גבי קרית בחדר, או משהו אחר שיכול להיות להידלק, כי הטלפון מתחמם, המחשב מתחמם, והוא יכול להדליק גם את הציפה של של המיטה, או אם אתה מניח את הלפטופ שלך על המיטה. כן, אז החום יכול, רק החום יכול להדליק את
את המצעים. אם נדמה לנו שאנחנו יש, יכולים בדיוק, להחזיק למטה, אדוני, זה עדיין לא אומר בדיוק, שזה לא מסוכן.
יש תכונה, כן, יש תכונה מאוד מעניינת בטבע, שהיא נקראת נקודת ההצתה העצמית של החומרים. מה זה אומר? זה אומר שכל חומר יש לו את הטמפרטורה שבו הוא נדלק בלי להבה. הדוגמה הכי טובה שאני יכול לתת לך, ואתה מכיר אותה מהילדות, בטח כל ילד עושה את זה, או אחות האבא מראה לו שאפשר, כן, לוקח זכוכית מגדלת, כן. ומנסה להדליק נייר מהשמש, נכון? כן. כולנו יודעים לעשות את זה, זה קל. אז למה הנייר נדלק? הרי אין להבה. הוא נדלק כי הנייר מתחמם למעל 170-180 מעלות, וזאת נקודת ההצתה שלו, והוא נדלק. אז אותו דבר המחשב שהוא שוכב על גבי סדין או ציפה במיטה, כי ככה השארנו אותו, הוא מחמם את הציפה לטמפרטורה מסוימת שבה הציפה נדלקת, בלי קשר לשום להבה. אוקיי, אז זה הסיכון הרביעי. זהו, זה מה שאני יכול פחות או יותר. כמובן יש שריפות של אופניים חשמליות היום שנטענות לא במתן תקני וכו', אז ואת זה אפשר לפגוש תמיד בעיתונות.
כן, ואז נדמה שבעצם כמעט על כל צעד ושעל אנחנו צריכים להישמר ולהיזהר. אנחנו לא עושים את זה, נכון? אתה מכיר את החברה הישראלית, אנחנו רחוקים מזה, נכון?
יש פה תרבות מסוימת שיש לה יתרונות ויש לה חסרונות, כן? קוראים לה תרבות הסמוך.
יהיה בסדר.
יהיה בסדר, כן, וזה, יש בזה מין, יש עמים שמסתכלים עלינו, ומאוד מכבדים אותנו בגין התעוזה שלנו בנושאים האלה, כן? אבל לעומת זאת, יש, אנחנו לא צריכים להיות עד כדי כך כאלה. כלומר, אנחנו צריכים להיזהר, אנחנו צריכים, עכשיו, הבעיה היא רק שהרשויות צריכות, מה שאני אמרתי עכשיו בטלפון, כן, לך בתוכנית, אז רשות הכבאות, אני ראיתי שיש לה גם פרסומות כאלה ואחרות, אבל רשות הכבאות או רשות אחרת צריכה לעשות פרסומת או כן, לתת, להביא לידיעת הציבור את כל הסיכונים האלה.
ואנחנו עדיין אוקיי. לא נמצאים שם, הרשויות...
לא, תראה, קודם כל יש התקדמות, אי אפשר להגיד שאנחנו נמצאים איפה שהיינו לפני 70 שנה, לא. יש קודם כל, היום רשות הכבאות היא פעילה ופעילה יפה, כלומר יש, ויש תקנות, יש תקנים ומשתדלים בהיקף של כוח אדם שיש להם לעשות את העבודה המקצועית שלהם. כן? והם עושים, הם עושים, בהחלט. זה לא רק בקטע, אתה יודע, אנחנו מדברים עכשיו על שריפה שהייתה. ושם היו קבעים שנלחמו באש וכו' וכו'. אני לא מדבר על זה, אני מדבר על פעילות שנעשית לפני וברוטינה. כלומר, יש מדורי מניעת דלקות לכל תחנת כיבוי אש בכל עיר, וכדי שעסק יקבל רישיון עסק, הוא חייב גם לקבל אישור של כיבוי האש, שהמערכות שלו תקינות. אבל זה לא לגבי תושבים בביתם. זה לגבי עסקים או בניינים מאוד גבוהים, של מגורים, אבל לא לגביך, לגביי, בתוך הבית, בדירה שלי.
ושם יש איזשהו וקום שאליו לא נכנסות הרשויות.
בדיוק, אז אני, אם היו שואלים אותי מה אתה מציע, אני הייתי אומר, בואו נתחיל בזה שאנחנו ניתן יותר מידע לציבור. וזה, זה, זה חשוב מאוד, לא לחכות ל... מקרים הכואבים האלה שקרו, שקורים כל הזמן, אגב, זה מה שקרה אתמול, זה דבר שהוא לא חריג, כלומר, לא על כל דבר מדווחים פה, כן?
לא תמיד זה מסתיים בטרגדיה בסדר גודל כזה, אבל...
בדיוק.
אירועי כמעט ונפגע צריכים לקבל יחס של אירועי נפגע, ואז אולי נשתפר.
בהחלט, אתה צודק. נכון.
מוטי פרייברג, מנכ"ל ומייסד חברת כימיק הנדסה וחוקר שריפות. תודה רבה לך על הדברים הללו. נקווה לבשורות טובות. יום טוב.
תודה רבה לך.
ככל שמתקרב מועד הבחירות לרשויות המקומיות, הקמפיינים מתחדדים, איתם גם ההכפשות והטלות הרפש ההדדיות, ההוא בוגד, ההוא זה וכו' וכו', אנחנו מכירים, מוציאים מהארונות, כל מה שאפשר, ובלבד שנזכה לשבת על הכס הנחשף, בולט הקמפיין האנטי-חרדי באשדוד, אבל הוא לא לבד, יש גידופים ויש פרובוקציות כמעט בכל הקמפיינים, ואנחנו רוצים לתהות האם מבחינה מקצועית נכון עושים אלה שמשתמשים בחרב הפרובוקציה, ואיתן נמצא על קו הטלפון, קמפיינר במשרד הדר קריאיטיב, מולי ארי, שלום לך.
היי, מה שלומך שמעון?
אני בסדר, לא מתמודד על כלום, לכן מכפישים אותי, אבל פחות, אז בוא תגיד לי, הם צודקים? זה מתקרב, כן, אני רוצה לעשות
הפרדה ברשותך בין קמפיין שהוא קמפיין פרובוקטיבי שיש לו לגיטימציה כי הוא מעורר שיחה, לבין קמפיין הכפשות שהוא חסר כל תוחלת, והדבר היחיד שהוא יכול לעשות זה בעצם לפגוע במועמד עצמו שמשיק את אותו קמפיין. אם אנחנו מסתכלים לרגע על הקמפיין באשדוד, הקמפיין הדובר והמאוד מאוד ויראלי הזה, הוא למעשה קמפיין שהדבר היחיד שהוא עושה למועמד שלו זה נזק. הוא מציג בצורה שהיא כמעט אנטישמית אוכלוסייה שלמה. הוא בא ומתעלם לחלוטין מהערך שאותו, שאותו מועמד אמור לתת לבוחרים, כי בסופו של דבר, חוץ מלהגיד אני שונא, אני פוחד, אני לא רוצה, אין לו שום אמירה אחרת. עכשיו להגיד לך שמישהו שפוי יבחר בו?
שנייה מולי, אבל אולי לפני שנדון האם זה מדבר אל, אל ציבור מסוים שיכול לבחור בו או לא, אולי זה שייך לאסכולה הזאת של, של קמפיינים שמעוררים שיח. הנה הוא הצליח, איפה, מי בכלל יודע שזה באשדוד, נראה שהוא מתמודד בכלל לרשות ממשלה, כולם מדברים עליו בכל מקום בארץ.
אני אשאל שאלה מאוד פשוטה, מהו אותו שיח ומה המטרה של הקמפיין?
השיח הוא חשש חילוני מהשתלטות חרדית, מאוד פשוט. במקום להגיד את זה במילים יבשות שלי, הוא עושה את זה בצורה הססגונית שלו.
אין שום בעיה, רק שאין שום פתרון. אתה בא ומציף בעיה, מה הפתרון? תבואו, תשמחו עליי. כדאי לכם לקחת אותי, כי אחרת החרדים השתלטו לנו על העיר. איזה מין מסר אתה מעביר פה? מה אתה מנסה לומר? חרדים זה מוקצה, אנחנו לא רוצים אותם. חרדים זה משהו שצריך לזכור בגטו. איזה תשובה הוא נותן לאותה בעיה שהוא לכאורה הציף? הרי חוץ מקמפיין שהוא קמפיין של הייטרים, הוא לא הציע שום דבר. הוא יצר פה מערכת שבאה ומדברת אך ורק על שנאה או אך ורק על בעיה. אם אני אסתכל שנייה הצידה למקומות יותר שפויים, כשמישהו בא ואומר, יש אצלנו בעיר בעיה של גביית ארנונה, אני מתכוון לעשות 1, 2, 3 כדי לשפר, אני יכול להבין. אבל פה הוא רק מציף בעיה. הוא לא מציע שום פתרון, ואני אומר את זה בצורה הכי לא נעימה שאני יכול לחשוב עליה, ועדיין מנומסת, כל פתרון שהוא יציע לאותה בעיה שהוא המציא, יהיה פתרון אנטישמי. זאת הסיבה שאין לזה פתרון, זאת הסיבה שאין לזה גם שום תוחלת. אתה יודע, אני מתעסק ביחסי ציבור, ואחד מהדברים שאנשים נורא רוצים, זה להגיע מהר מאוד למהדורה המרכזית בחדשות. הדרך הכי קלה לעשות את זה היא לבצע פשע. כל חשיפה היא לא חשיפה לגיטימית. חשיפה לגיטימית היא חשיפה שעובדים עליה, ויש לה איזושהי התכנות. כי להופיע עכשיו במהדורה זה הכי קל בעולם, השאלה היא על מה ואיך.
אז בעצם, בעצם עכשיו אמרת לנו ש, שהקמפיין הוא קמפיין שלילי, קמפיין שנאה, קמפיין שלא יניב, לא יצליח מעבר ללהגיע לשיח שמתקיים סביבו, אבל בוא, בוא באמת הזכרת, אמרת ככה תוך כדי הדברים, אולי יש קהל לחומרים האלה?
אני לא חושב שיש קהל לחומרים האלה, אם אנחנו נלך כמעט 20 שנה אחורה, יש מפלגה נחמדה בשם שינוי, שניסתה לבנות את עצמה על שנאת חרדים בשלב הראשון, הדבר הזה לא התרומם, והם נאלצו לחשוב על שינויים ולאסוף לזה התאמות. תומי לפיד התפרק אחרי קדנציה אחת, מכיוון שהם היו צריכים לייצר אלטרנטיבות מאוד מאוד מהר, כי לבוא ולבסס מערכה שלמה על שנאה או על פחד, לא עובד, אנחנו כבר לא שם.
אז לא אתה, יודע פתרון... מה, אתה יודע מה, אני אשאל אותך בפן החיובי, בפן ה... ניתן לך פשוט את המשימה. אני רוצה עכשיו להזהיר את תושבי אשדוד מהשתלטותם של החרדים. איך אני עושה את זה שידברו עליי בפרק זמן קצר מאוד, כי, כי הבחירות זה ממש אוטוטו, ואיך אני אמור לעשות זה? עכשיו עם כל מיני, מה, פתרונות?
אני אפעל להרים, ממש לא מאוד פשוטים, אני אפעל להרים מערך של בילויים בימי שישי וסופי שבוע. אני אפעל כדי שהסופרמרקטים יהיו פתוחים 24 שעות 7 ימים בשבוע. אני אפעל כדי לפתוח צירי תנועה יותר רחבים. אני מציע פתרון, אני מדבר על אותה בעיה, אבל אני נותן פתרון שהוא פוזיטיב. אני לא מדבר על שנאה, אלא אני מדבר על פתרונות שהקהל החילוני יכול להתחבר אליהם. אני לא צריך לדכא את החרדים בשביל להציע סחורה לחילונים. אני לא צריך לסנוע מישהו בשביל לגרום למישהו אחר לאהוב אותי.
כל מה שאני צריך... רגע, אז אתה יודע מה, אני מציג את הפתרונות, אבל ידברו עליי ברמה ובהיקף של מה שמדברים היום, על מה שקורה באשדוד?
אבל מה מדברים? זה לא העובדה שמדברים עליך, אתה יודע. יש כל כך הרבה אנשים שמדברים עליהם, אבל שום דבר מזה הוא לא באמת חיובי. אני אשאל אותך שאלה. כל הקמפיין המסוער הזה, כולם מדברים עליו, איך קוראים למועמד?
אז זהו, אני אגיד לך מה.
איך קוראים לו? שאלה נורא פשוטה.
נכון שאני לא יודע, אבל אני חושב שאני לא יודע בגלל שכולם נזהרים, רוצים ככה להתאר בניקיון ידיים. אנחנו לא נזכיר את שמו של המתמודד, רק נדון בעניין העקרוני.
זה לא נכון, אף אחד לא זוכר אותו. אני צפיתי בסרטון 5 פעמים, ממש לפני הרעיון, ממש עכשיו, ואני לא זוכר את השם של המועמד. אין לו שום ערך בפנים. על מה אתם מדברים? מי זה האיש הזה? יש סרטון מאוד משעשע, מאוד פרובוקטיבי, מאוד ציני, מאוד אנטישמי. אני לא זוכר מי האיש שאומר את זה. אני רק זוכר שסטונאים נורא חרדים. אני רק זוכר שבאשדוד יחבו לי את האור אם אני לא מנשק מזוזה. אין לזה שום משמעות. על מי מדברים? אף אחד לא מדבר עליו. מדברים רק על הקמפיין המכוער שהוא הרים. היחיד שנהנה, אגב, מתוך הקמפיין הזה, זה מי שמפיץ אותו ומי שהפיק אותו. למועמד אין בו שום משמעות. אם מישהו מהמאזינים ידע לזכור את השם של המועמד, אני מוריד את הכובע פעמיים. אף אחד לא זוכר מי זה. אין לו שום ערך בתוך הקמפיין
הזה. עכשיו, בסופו של דבר, זה יש שם איזושהי הפקה. זה לא איזה משהו ככה, אז נעשה, שמקנו, ציוד, נכנסו, עמדו. נעשה שם הפקה, יש שם איזשהו חשבון, זה לא איזה גחמה של איזה מישהו שהרים סלולרי, צילם משהו והפיץ. מה עבר להם בראש?
אני חושב שיש ז'אנר שלם שלפני בערך 15-17 שנים הצליחו להמציא אותו שני פרסומאים מאוד פרובוקטיביים שהכינו שתי ורסיות מאוד פשוטות לכל פרסומת שלהם. פרסומת אחת תמיד נפסלה לשידור. ואז דיברו על הפרסומת, רק שהם לא שכחו מי הלקוח. מי שהפיק את הדבר הזה, שכח מי הלקוח ומה צריך להשיג פה. כי בסופו של דבר, לא ניתן שום ערך ללקוח. הדבר היחיד שזה העלה, זה את רמת האנטישמיות, את רמת השנאה ואת השיח על מה שקורה באשדוד. אני אגיד לך יותר מזה, אני לא בטוח שאף אחד חשב עד הסוף כשהוא הרים את הקמפיין הזה. כולם מדברים, אתה יודע, זה על מדד הלייקים. כמה לייקים קיבלתי. אין להם שום משמעות ביום יום שלנו. מה זה הלייקים האלה? זה אנשים שאמרו, אוי מצחיק, אוי משעשע. האם אותם אנשים יקומו ב-30 לאוקטובר, ילכו לקלפי וישימו את השם שלו? אני בספק.
טוב, את הדברים האלה לא לומדים באיזשהו, בבת ספר לפרסום?
תראה, אני חושב שהדבר הכי מסוכן שיש לכל קמפיין, בטח בקמפיין פוליטי, זה לא פעם הלקוח עצמו והתחושה שלו של אהדה. כשהוא רואה היום את עצמו, מקבל 100 לייקים מאנשים אמיתיים שבאמת הקשיבו לו, הוא מרגיש כישלון. כשהוא מקבל 10,000 לייקים בלי שאף אחד יודע מי הוא, הוא מרגיש שהוא עשה משהו מוצלח. אחד המרכיבים הכי מסוכנים בקמפיינים פוליטיים זה האגו של המועמד. ולדעתי זה היה אקט של אגו. ולא פעם, קמפיינרים נופלים במקום הזה.
זאת אומרת, מישהו שם מאחור, זאת אומרת, הבן אדם עצמו, המועמד עצמו כרגע, יושב והוא מאוד מאוד מרוצה, והוא לא יודע בכלל שהוא נמצא בבור.
הוא חד משמעית נמצא בבור. אני אומר לך, אם אנחנו נדבר עוד 2.5 שבועות, יום אחרי הבחירות, אתה תראה שאולי מגרד את אחוז החסימה, אולי מביא מנדט אחד, לא יותר מזה. והסיבה הכי משמעותית היא, כי הוא לא התעסק במהות. כי הוא לא נתן שום ערך. שנאה היא לא ערך, היא לא סיבה לבחור. להפך.
כן. טוב, אנחנו נחכה. ה-30 מתקרב בהחלט, ואנחנו נבחן את כל הדברים הללו, ומן הסתם הדברים ילמדו לקראת הקמפיינים הבאים. ונראה, לאן אנחנו הולכים? מולי ארי, קמפיינר, משרד הדר קריאיטיב. תודה רבה
תודה
לך.
תודה רבה.
יום טוב.
תודה לך. ביי.
ועוד מספר ימים יתקיים בוועדת הכלכלה של הכנסת דיון מיוחד בהצעת חוק שעלולה להתיר בחוק את ההדרכה של תיירים, הדרכה בלתי מפוקחת, כזאת שיכולה לכלול בתוכה לא מעט הכפשות כלפי ישראל עד כדי עידוד BDS. אנחנו רוצים לשוחח גם על המציאות כרגע, כיום, עם מדריכים שמגיעים מכל מיני מסגרות לא ברורות, והם מעבירים לתיירים מסרים, איך נאמר, מגוונים, נאמר את זה בעדינות. נדבר גם על הנסיבות שהביאו בעצם להצעת החוק שתידון בעוד כמה ימים, וגם על ההצעה והמשמעויות שלה, ואיתנו נמצא על קו הטלפון חבר באגודת מורי הדרך בישראל, רוני פלד, שלום לך.
שלום, שלום, בוקר טוב.
אז במה מדובר? קודם כל, לפני שניגש להצעה, ולמה אנחנו צריכים אותה, או למה אנחנו לא צריכים אותה, או למה אנחנו צריכים לתקן אותה, מה המציאות כיום? עד כמה באמת הנושא הזה של הדרכת קבוצות והתכנים שמועברים שם הוא נושא פרוץ?
תראה, יש חוק במדינה שבעצם החוק החדש, הכי חדש שהיה, הוא נוצר ב-1976. והחוק הזה מדבר בעיקר על תיירות חוץ, במסגרת ההידוק, כנראה שהממשלה החליטה להעביר, ראתה שהשטח הזה מאוד פרוץ, אז הם הוסיפו גם תקנות שמסדירות גם את ההדרכה בתיירות פנים, שזה תקנות 9 ג' ו-9 ה' לחוק התיירות.
רגע, אבל מה קובע החוק לגבי תיירות חוץ?
הוא קובע שכל הדרכה של תייר חוץ שמגיע כמובן לארץ מחוץ לארץ, מחויב בהדרכה של מורה דרך מוסמך, שיש לו רישיון מטעם משרד התיירות. זה החוק.
מה זה קבוצה? זאת אומרת, אם אני עכשיו מכיר איזו משפחה שמגיעה, משפחה עם 10 אנשים, מגיעה לארץ ואני רוצה להדריך אותם במקומות מסוימים, לא חוקי?
לא, אם אתה עושה את זה ללא תמורה, כמובן אני מדבר על החוק הקיים כרגע, אם אתה עושה את זה ללא תמורה ואתה לא הפכת את זה לנוהג שאתה לוקח קבוצות ואתה כאילו אומר את זה לכאורה ללא תמורה ואתה לוקח טיפים או שהם משלמים לך בדרך אחרת, כמובן שיש כאן גם עבירות מס, אבל נעזוב את עבירות המס, אבל המדינה אמרה, היא מכירה בעניין הזה שיש מצבים שבהם בעת מגיעות משפחות, מגיעים אנשים בודדים, ויש באיזשהו מקום מישהו שעומד באיזשהו מקום ורוצה להדריך אותם באופן, או שהוא לוקח אותם כי הם מקורבים אליו, אז הם אומרים, אוקיי, על הדברים האלה אנחנו לא נבצע אכיפה, אין לנו יכולת להוכיח תמורה, אז הם מבטרים. אבל אתה יודע שהפרקטיקה הנוהגת, כשיש חוק, אז בעצם אנשים ברובם הם אנשים שרוצים לשמור את החוק, והם מתכנסים לצורך השמירת החוק, ואז הם כן לוקחים מורה דרך. אבל כמובן שאף אחד לא מכיל את זה על משפחות, או על חברים, או על קבוצות שמגיעות חד פעמים, אני יודע, מכל מיני מפעלים בחוץ לארץ, למרות שהם דרך אגב כן נוטים לקחת הדרכה מקצועית, כי חשוב להם העניין הזה.
עכשיו, זאת המציאות שהייתה עד שתוקן החוק, ואנחנו מדברים, זאת אומרת, הוא עסק רק בתיירות חוץ, כי מה, כי חשבו שכאשר קבוצות בתוך הארץ זה בסדר? מה חשבו?
תראה, קודם כל, אני, מאחר ואני הייתי מדריך שלח גם משנת 82, ואני גם הדרכתי בתיירות פנים, ולא הייתה שום אכיפה על העניין הזה, אני לא הייתי מודע בכלל לחוק, אני עדיין לא הייתי מורה דרך מוסמך, ואם היו אומרים לי, רוני, בוא תיקח קבוצה כזאת או אחרת ותעשה ככה וככה, אז הייתי אומר בסדר, ואני לא הייתי מודע לצורך בביטוח וכל הדברים האלה. אני מניח שהדברים האלה התחדדו במהלך השנים, כמובן שגם הקורסים הפכו להיות הרבה יותר מקצועיים ומכילים ומביאים בחשבון את כל ההתפתחות שיש במדינה בכל השנים האלה, אבל תייר חוץ לצורך העניין, החשיבות שלו היא בעצם העובדה שהוא מכניס כסף למדינה. זאת הייתה החשיבה גם של הבריטים כשהם הוציאו את חוק מורי הדרך הראשון ב-1927, ובן גוריון, כשהקימו את המדינה ובן גוריון היה ראש הממשלה הראשון, הוא התווה הנחיה, הוא נתן הנחיה, שבה הוא קבע שצריך לעודד תיירות, כי זה מקור הכנסה חשוב של מטבע חוץ למדינה. ואנחנו מדברים כמובן על שנת 48, 9, 50, שהמדינה הייתה צעירה והייתה צריכה להתפתח. אנחנו היום, ברוך השם, עם 4 מיליון תיירים כמעט, הודות לשר התיירות יריב לוין, שעשה באמת עבודה רצינית. אני ראיתי את זה גם כשהייתי, טיילתי בהולנד והייתי ברוטרדם, ראיתי את כל שלטי החוצות על הרכבות ועל האוטובוסים הפנימיים, ראיתי את תל אביב, ירושלים, ראיתי את זה. זאת אומרת שנעשתה עבודת שיווק מדהימה, וזה נותן את אותותיו. העניין הוא שפתאום החליטו שתיירות פנים לא צריכה הדרכה מקצועית, ופתאום מחריגים את הכמרים וכל מיני אירועים רוחניים למיניהם, שזה בעצם ייתן מכה אנושה לכל הנושא של רישיון ויוציא את כל ה, בוא נגיד, את כל התוכן, אתה יכול להחזיק את ה...
שנבין רגע, אתה נכנס כבר לנושא הזה של כמרים ומה שמוגדר כרועים רוחניים, אבל זאת המציאות כרגע, או שזה מה שעלול להיות אם החוק נכנס?
יפה, שאלה טובה מאוד. אם זאת הייתה שאלה מצוינת, לא הייתי יודע לענות, אבל מאחר היא טובה, אז אני יודע. העניין הוא שלגבי הכמרים, החוק לא מפלה, לא אומר שכמרים מותר להם, החוק הנוכחי, אני לא מדבר על החוק שעוד ידונו בו בוועדות, אני מדבר על החוק הקיים משנת 76, הוא לא קובע שכמרים הם אאוטסיידרים ומותר להם להדריך, או רואים רוחנים אחרים. החוק פשוט אומר דבר פשוט, שכל תייר חוץ צריך להיות עם מורה דרך. מה העניין? שהמדינה, מטעמים שלה ומטעמים פרקטיים או דיפלומטיים או מדיניים, או אני לא יודע, החליטו שהם יכולים להחריג את הכמרים במידה והם מדריכים במקומות קדושים שלהם. זאת אומרת שהעניין התיאולוגי, נניח, בוא ניקח בהנחה שהרבה מורי דרך לא מצויים עד הסוף בכל פרט בנושא התיאולוגי, למרות שיש לנו ידע נרחב מאוד ולמדנו נצרות ואנשים ממשיכים ללמוד באופן עצמאי כל הזמן, ויש להם ידע מאוד מאוד רחב. העניין הוא שמאחר והחליטו על זה, אגודת מורי הדרך הגישה פעמיים בגצים. גם בשנת 82 וגם בשנת 87. בשני המקרים, בית המשפט תמך בעמדת המדינה, ודחה את התביעה של אגודת מורי הדרך בעניין הזה, ונתן בעצם הכשר למדינה לקבוע שהכמרים או ההורים הרוחניים יהיו אוטסיידרים בעניין הזה, ויוכלו להדריך. כמובן שאתה יודע, מס השפתיים אומר שזה ככל ש... רוב הסיור שלהם הוא במקומות קדושים, אבל הם לא נמצאים רק שם, ואנחנו יודעים את זה, ולכן בעצם זו רק אמירה סתמית.
רק שנבין, אנחנו פשוט עושים את ההפסקות המתודיות האלה כדי לראות שאנחנו מאופסים על כל שלב ושלב. בעצם המדינה אמורה הייתה, לפי ההחלטה של בית המשפט, להתיר או להחריג את אותם קברים ורועים רוחניים, רק באתרים דתיים ולא באתרי תיירות רגילים, אבל אי אפשר כבר לתפוס את ה... ברגע ששחררת את החבל כבר הוא בורח.
נכון, כי אתה יודע איך התפיסה, כמו שהמוסלמים החליטו שכל הר הבית נקרא אצלם אל אקסה, כן? אז גם כל הרועים הרוחניים קובעים שכל ההולילנד, כל ארץ הקודש היא ארץ קודש, ולא משנה איפה, כי בוודאות קרה משהו בכל מקום. הרי אנחנו יודעים שאם נחפור בכל חור בארץ הזאת אנחנו נמצא הרבה דברים, אבל אני אומר את זה ככה, אתה יודע, קצת בציניות, אבל העניין הוא שהם יכולים להחליט שבגלל שהיה איזה מנזר ביזנטי במצדה במאה השישית, למשך איזה 100-150 שנה, זה הפך להיות מקום קדוש. מצדה מעולם לא הייתה מקום קדוש נוצרי, והכמרים והנזירים תמיד חיפשו מקומות מבודדים, נטושים, זה משהו אחר. אבל זה עדיין יכול לשמש כתירוץ. לכן אתה רואה הרבה קבוצות שם, ללא מורה דרך, למשל במצדה. אבל בוא נניח שמצדה זה גן לאומי, אז בגנים לאומיים אנחנו לא מתערבים בתוך ההדרכה הפנימית. הבעיה היא שהם יוצאים החוץ וממשיכים לאלת וכל מיני מקומות, וזה לא מקום קדוש, ובטח לא מוגדר כחלק מהאתרים הקדושים לנצרות.
עכשיו לפני, יש... לפני שאנחנו נמשיך רגע אל החוק הזה שידון ב-17 לחודש, כן. אני רוצה, תספר לי רגע מתוך מה שאתה מכיר, אולי עברת ליד... אוזנך קלטה איזה אמירה כזו או אחרת, איזה מסרים באמת מועברים להם באותם סיורים לא מפוקחים?
תראה, אי אפשר כמובן לעשות הכללות, אבל ממה שאנחנו שומעים וממה שאנחנו מקבלים עדויות, הרי אנחנו לא כולם מבינים את כל השפות, יש שפות שונות ומשונות שאנשים באים ומדריכים פה, אנחנו יודעים שקודם כל הגישה כלפי מדינת ישראל היא בהכללה לא גישה אוהדת, והם באים טעונים עם כל מיני מסרים שהם שומעים אצלם במדינות שלהם, ואנחנו יודעים איך התקשורת מתייחסת לישראל בהרבה מאוד מקומות, ומי שמכחיש את זה אז הוא בעצם מתכחש למציאות, ואנחנו יודעים את זה. מה הבעיה? שכשהם באים הנה ואין מישהו מאצלנו שהוא מדריך גם מקצועי מבחינת הידע של ההיסטוריה והארץ והגיאוגרפיה וכל הנושאים החשובים והקריטיים שיש פה במדינה, אין מי שיאזן אותם. ואז בסופו של דבר הם ממשיכים עם אותה מנטרה שלהם, לא משנה אם יש להם מסרים דתיים או לא, אני לא מתעסק עם המסרים הדתיים, אני הייתי עד בכמה קבוצות שהייתי צריך ליישר אותם מבחינת החשיבה, כי הם באים עם מסרים לגמרי שונים או עם ידע שהוא לא נכון.
תן לי דוגמה של מסר.
למשל, אני תראה, קודם כל בכל הנושא של הסכסוך הישראלי ערבי פה, יש לנו כאן בעיה קשה מאוד, מכיוון שיש לצד השני, בוא נגיד, לצד הערבי יש הצלחה גדולה מאוד בנושא של החדרת המסרים שלהם. והם מקבלים גם במה אוהדת בהרבה מאוד מדינות, במיוחד במערב אירופה ובארצות הברית יש, בארצות הברית זה יותר מוזן, אבל במערב אירופה במיוחד יש לנו בעיה קשה מאוד שם. כי מערב אירופה היא, יש להם גם מדיניות של השתקה בתקשורת, זה אני יכול להגיד לך בוודאות, והם לא מספרים על כל דבר, ואם הם מציגים משהו, הם מציגים את זה בצורה מאוד מאוד לא הוגנת ולא לא, 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 לא אובייקטיבית. ולכן אנחנו משומעים את הדברים האלה, וגם תיירים מארצות הברית, כולל יהודים שבאים מארצות הברית, יש לנו ויכוחים איתם. הם באים עם מטען שאנחנו בעצם גזלנו, לקחנו, שדדנו, וכו' וכו'. וזה רק הצד העניין של הצד המדיני של הסכסוך, כן? שלא לדבר על, על, על בורות בנושא, למשל, הייתי עם קבוצה שבה אחת הפרופסוריות אמרה לי, אבל תשמע, הסתכלתי בסקר של ה-OECD, ואתם מקום 51 בנושא החינוך, כאשר קמרון לפניכם. מה הייתי צריך להגיד לה? אני אומר לה, תגידי, מה קמרון תרמה לעולם? את יכולה להסביר לי? עם כל המקום ה-50 שלהם? זאת אומרת, אתה צריך גם להעביר את המסר. עכשיו, אם היא באה ואין לה מורה דרך, שיודע גם לעמוד קצת טיפה, גם על האינטרסים של המדינה טיפה, כן? יש הרבה שלא כל כך שומרים על האינטרסים של המדינה, אבל בוא נגיד שאנחנו שומרים, כי אנחנו בכל זאת חיים פה, זה הארץ שלנו, זאת המדינה שלנו, ואנחנו צריכים לשמור על השם שלה, אבל גם על עובדות. והעובדות מדברות לטובתנו. מי יציג אותם? אותו קומר? ממש לא. אותה פרופסורית? ממש לא. הם די מוטים, אפילו בלי לדעת ובלי לרצות. אני לא מאשים אותם שהכל בכוונה, אבל מישהו צריך לאזן את התמונה הזאת. אם זה לא יהיה, אנחנו הפסדנו, ועכשיו תכניס את ה-BDS עכשיו, שפועל בכל מקום, עכשיו נכון, זה לכאורה אנשים יכולים לזלזל בזה, אבל ה-BDS האלה, הנה עכשיו יש את המקרה הזה עם הלארה אל קאסם הזאת, שעצורה בנדבג, כן. וכל העולם, אפילו האקדמיה אצלנו מתגייסים לטובתה, וכאילו מנסים להתעלם
אותו. BDS זה דבר שבא לידי ביטוי באותם סיורים?
BDS, תראה, הם מארגנים לעצמם את הסיורים, יש להם מורי דרך, הם לוקחים מורי דרך שתומכים, אתה יודע, יש מספיק מורי דרך גם לא מהמגזר היהודי, שיכולים לספק להם את הסחורה מבחינת הגישה האוהדת לתזה שלהם. הם לא כולם שבאים הנה הם BDS שמוכרים על ידי המדינה, אחרת לא היו נותנים להם להיכנס לחלק מהם, אבל ככל שיש פעילים שמכירים אותם, אז המדינה עושה מעשים לא להכניס. עכשיו זה הפך להיות יעד אסטרטגי. עובדה שהשר ארדן אחראי על הנושא הזה של הלחימה ב-BDS. זה שר שלם שצריך להילחם בזה. זאת אומרת שאנחנו פה נמצאים בחוד החנית, מורי הדרך שלנו, ואני מדבר על רובם המכריע, נמצאים בחוד החנית וכואב להם העניין הזה, שפתאום אומרים, אתכם לא צריכים, וזה בעיה, מכיוון שאנחנו נמצאים עם כל הקבוצות האלה שבאות מחול, לא שר ארדן ולא אף אחד.
עכשיו בוא רגע נבין, איך הגענו באמת למצב כזה? זאת אומרת, אתה אומר, המציאות בשטח היא די מופקרת, אפשר לקרוא לזה כך, כל קבוצה יכולה לקחת לעצמה בתואנה כזאת או אחרת, מדריך שיעביר לה את המסרים המאוד מאוד בעייתים שלה. זה קורה, ולמה, מה רוצה, מה רוצה בעצם השר, או מה רוצה הצעת החוק החדשה לתקן, ואיפה החורים שיש בה?
אוקיי, אז עכשיו, קודם כל הצעת החוק החדשה לא מתקנת שום דבר בעניין הזה. דווקא היום הצעת החוק הקיימת, הישנה, היא בעצם כן יחסית בגלל שהיא חוקית, היא חוק סגור, אז היא עדיין מהודקת מספיק בשביל לאפשר להילחם בכל התופעות האלה. יש גם מחלקת אכיפה במשרד התיירות שאנחנו באגודת מורי הדרך עובדים איתם כבר 5 שנים ברציפות, ויש שם מי שעומדת בראשם היא ממש ממש אישה מסורה שעושה את כל מה שהיא יכולה, כולל גם מי שמעליה, עושה את כל מה שיכולה, מה שהן יכולות, בשביל להצליח במשימה הזאת, ולעשות את העבודה בהתאם למה שהן יכולות מבחינת...
לבלום את התופעה.
לבלום את התופעה, לתת כנסות, מה הבעיה? הבעיה...
אם כבר אמרת אישה מסורה שעושה ככל יכולתה, אל תשאיר אותנו בעילום שם, תן לה את הקרדיט.
לא, אני לא יכול, אני לא רוצה, אולי היא לא רוצה שאני אגיד.
אוקיי, בסדר.
אז אני, אבל אתם תבררו בעצמכם ואתם תראו, אבל העניין הוא שאני יכול לתת את כל המחמאות האלה. מה הבעיה? הבעיה היא הדרגים של היועצים המשפטיים. ויש שם תמיד, הרי הכנסות שמשרד התיירות יכול להטיל, הן לא כנסות כמו של המשטרה, של נגיד, אתה מקבל כנס, אתה חייב לשלם אותו מיד בדואר, לא. הם מקבלים הודעה ואחרי זה שולחים את זה הביתה, הרבה פעמים הכתובות לא מותקנות, הרבה פעמים מתעלמים מהדואר הרשום, כל מיני דברים כאלה, לכן הרבה מאוד מהכנסות האלה לא יכולות לבוא לידי ביטוי. הרבה פעמים גם היועצים המשפטיים מעדיפים לעשות שינוע לחברות סוררות או לאנשים שנתפסו ולוותר להם. ומאחר וזה ניתן, כאילו הבירוקרטיה כל כך כבדה, אז האפקט של ההרתעה, של האכיפה, נמוך מאוד.
אז תסביר לי למה צריך את הצעת החוק. אתה אומר הצעת החוק החדשה לא מתקנת כלום, החוק הקיים יותר מעודד.
בוא לא נעשה עוול.
כן.
בוא לא נעשה עוול עם החוק. יש גם, לתוך החוק הזה גם מכניסים החמרה בכנסות. הם רוצים להכניס החמרה רצינית. זאת אומרת, במקום 3,000 שקלים שהיום מי שנתפס בהדרכה בלתי חוקית יכול לקבל, הוא יקבל 9,000, ולחברות זה יעלה עד 15,000, במקום 9,000 שהיום. עכשיו, זאת אומרת, סוכן שיעשה את העבירה הזאת יכול להגיע עד 15,000 שקלים בחוק החדש. זאת הצעה, דרך אגב, של חברת כנסת טלי פלוסקוב, שהיא באה והיא דיינה איתנו והיא בררה את העניין הזה, והיא הייתה 100% בקטע הזה, ועשה את העבודה כמו שצריך. עכשיו, אנחנו, אתה מבין מתוך הדברים שלי שאנחנו גם בשיחות עם חברי כנסת שונים לגבי העניין הזה, במיוחד חברי כנסת שנמצאים בוועדת הכלכלה, ואני לא רוצה לתת ציונים לכל אחד, אבל יש כאלה שממש טובים, וממש באים ולומדים את החומר ויודעים מה הם צריכים לעשות, ויש כאלה שאתה יודע, אין מה לעשות, הם אומרים זה קשור אולי לעניין של הרוב הקואליציוני המחויב או ההתחייבויות הקואליציוניות, ואני אצביע באופן אוטומטי בעד מה ששר יביא הצעת חוק לדיון בוועדת השרים או בכנסת. עכשיו, יש איזה אלמנטים, העניין הוא של תיירות, בוא נחזור רגע מהנושא של תיירות החוץ בתיירות הפנים. גם בתיירות הפנים יש מימד מאוד חשוב, מכיוון שלמה לתייר ישראלי שמטייל לא מגיעה לו הדרכה מקצועית? למה הוא צריך לקחת מישהו שרק בגלל שהוא נותן לו את הסיור ב-300 או 400 שקל של שכר רעב, כן? ליום, אז הוא ייקח אותו, הוא יגיד בסדר, זה פחות כסף, אני אקח אותו. אבל הוא לא יודע אם הוא, אולי הוא פדופיל, סתם אני בכוונה מקצין, אולי אף אחד לא יודע עליו שום דבר, אין לו תעודת יושר מהמשטרה, אף אחד לא יודע אם יש לו ביטוח, אף אחד לא יודע שום דבר על האיש הזה. וברגע שיפרצו את הסחרים, תהיה הצפה של אנשים שמיעוטם טובים, אפילו כאילו למרות שאין להם רישיון מורה דרך, אתה יודע, תמיד יש אוטודידקטים טובים שאנשים שיודעים לעשות את העבודה, רק אין להם את ההסמכה, אבל ומצד שני, פתאום אתה מקבל, ברוב המקרים, תקבל אנשים לא מוסמכים, לא טובים, שלא מכירים כל המסלולים ולא יודעים לעשות את זה, אין להם ניסיון בהתייחסות לגמלאים או לכל מיני קבוצות, יש המון, יש מגוון עצום של קבוצות בתיירות הפנים, וצריך לדעת להתעסק איתם, וצריך לדעת לטפל
וזה
בהם.
וזה קורה, כי מה ההצעה הזאת כוללת? זאת אומרת, מה כתוב הצעה? בה שפורץ את הגבולות באופן כזה, שכל אחד כבר יכול להיות מדריך?
בוא נגיד שכרגע ההצעה החדשה עוד לא מונחת לפתחנו, זאת אומרת, יש הצעה, יש כמובן את ההצעה שהוגשה בוועדה הקודמת, אבל הם רוצים לעשות בשינויים קצת, אז ההצעה ממש ממש בפרטי פרטים, אבל בגדול, לפי ההצהרות של שר התיירות ושל הפקידות שלו, הם רוצים לבטל את הצורך ברישיון מורה דרך לתיירות פנים. זאת אומרת שאם שמעון כהן לוקח, הוא מנהל מתנס, הוא רוצה לקחת את המתנס שלו לטיול בירושלים, אז הוא עושה חשבון, הוא אומר, רגע, מורה דרך, המינימום לפי השכר הזה זה $240 לפי השכר שחתום, אז למה אני אשלם $240? בוא אני אקח את דוד שהוא נותן לי את הטיול ב-600 שקל, ואני אסוך 300 שקל על הסיור הזה. וברור לך שהדברים האלה קיימים, כי אנשים עושים חשבון על כל דבר, כן? ואני כבר יודע, אנחנו הרי יודעים איזה ויכוחים יש לנו לפעמים.
מכיוון ש... תיארת כל כך יפה את ההשקעה של השר לוין בשיווקה של ישראל, ואנחנו גם מכירים את עמדותיו שהם לא בדיוק ססות נכון. ושמחות לראות כאן מדריכי BDS מסתובבים, או מדריכים מכפישי ישראל, או מעוותי נכון. ההיסטוריה היהודית מסתובבים כאן. הוא לא יודע את כל מה שאתה אומר לי?
ודאי שהוא יודע, והוא שר לאומי. עכשיו, מה שמפתיע זה שגם אם אתה תדבר עם מורה דרך, שהדעות שלהם הן לא דעות שמתאימות למה שהשר לוין אומר, הם מצפים משר לאומי להיות לאומי, אתה מבין? הם מצפים ממנו. הם לא שהם אומרים, טוב, השר יש לו ילדים. לא, הם אומרים, איך יכול להיות ששר לאומי כזה פוגע באינטרסים הלאומיים, מהבחינה הזאת, של הסברה ושל מקצועיות ושל פרסטיג'ה. הרי בכל הסקרים, הוא מתגאה בעצמו, שבכל הסקרים, מורי הדרך תמיד מקבלים, בין 1 ל-5, מורי הדרך תמיד מקבלים 4.6, 4.7, הכי הרבה מכל גורמי התיירות שיש בארץ. אז למה לחסל את זה? מדוע לחסל את זה?
כן, טוב, אנחנו את השאלה הזאת, כמובן אנחנו מביאים את העמדה הזו שלך בצורה מאוד מאוד ברורה, אנחנו ננסה ככה אולי לקבל את תשובתו של השר, את התייחסותו לעניין הזה. בכל מקרה, ב-17 לחודש זה הולך להיות מה, דיון ראשון או דיון מכריע? איפה אנחנו נמצאים?
האמת שאני לא יודע אם זה יהיה דיון מכריע, מכיוון שחבר כנסת איתן כבל, שגם הוא מעודכן בכל הדברים האלה, הוא התחיל את הדיון בפעם הקודמת ביוני, בוועדה הקודמת, לפני פגרת הקיץ של הכנסת, והוא שלח את היועצים המשפטיים של משרד התיירות ללכת לעשות שיעורי בית. אם אני אצטט את דבריו, הוא אומר שהצעת החוק שהם הגישו יותר מסובך מהסידור התימני שאיתו הוא מתפלל בבית הכנסת. אתה מבין? אתה מבין את המסר שהוא נתן. כמובן שגם חברי כנסת אחרים שהיו בוועדה, כמו דוב חנין ואחרים, אמרו להם, תקשיבו, אתם נתתם, ניסיתם להכניס את כל מהות החוק בהגדרות של החוק, ולא בחוק עצמו. ובהגדרות הם כבר בעצם ייתרו את כל הנושא של רישיון מורה דרך לתיירות פנים, ובעצם העובדה שהם נתנו לכל רואה רוחני, בלי הגדרה, כי כשאנחנו אמרנו להם שנוצרי, אם אתם קובעים נוצרי, זה הזמנה לבגץ, ואז יגידו אפליה, מוסלמים, יהודים, רבנים, רפורמים, לא יודע מי, כל מיני כאלה, אז כולם יבואו ויגידו למה יש אפליה, ואז בגץ כמובן מחויב לשוויון, אז הוא יוציא את המילה, הוא יכניס את כולם לתחולת החוק. והיום, כשהם הוציאו את המילה נוצרי וכתבו רק רואים רוחנים, אז כמובן ישר, מיד, בוועדת הכלכלה, בדיון שהיה ביוני, קמו חברי הכנסת הערבים ואמרו למה שהאימאמים לא ידריכו, ואז שולי מועלם גם אמרה למה שהרבנים לא ידריכו, וכל אחד, והחרדים גם אותו דבר. בקיצור, כל אחד משך את השמיכה לכיוון שלו, ומורי הדרך נשארו מחוץ לשמיכה. אז איתן כבל עצר את כל העניין.
בעצם, באמת ההגדרה רואים רוחניים, היא הגדרה, גם אני רואה רוחני של ילד וחצי אצלי בבית.
נכון,
נכון,
ירחיבו, בדיוק, ירחיבו את ההגדרה של רואה רוחני, וזה יגיע בסופו של דבר לבגץ, ובגץ כמובן עם הפרשנות המרחיבה שלו לגבי כל חוק כל נושא השוויון והדברים האלה, הוא יגיד ש הכל בסדר וכל אחד יכול להדריך. כן. וזאת הבעיה. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר אחרון, שמעון.
כן.
לפני שתגיד לי די. יש כל העניין הזה התחיל מתוך בקשה של משרד ראש הממשלה לבטל רגולציות במשרדי הממשלה. הוא החליט ש-15 משרדים צריכים לבטל רגולציות, כל מיני בירוקרטיות שיש להם במשרד. וכתוצאה מכך, גם משרד התיירות היה צריך לבטל רגולציות. משרד התיירות עשה עבודה גם לגבי הקורס מורה הדרך עצמו, וקיצר אותו משנתיים לשנה, וצמצם תכנים, ועשה כל מיני שינויים. לדעתי התכנים האלה מבורכים, השינויים האלה בקורסים הם מבורכים, אבל במה שנוגע לצמצום התחולה של רישיון מורה הדרך, נראה לי שמשרד ראש הממשלה כיוון למקום יותר גבוה, הוא כיוון לביטול מוחלט של רישיון מורה הדרך, ונראה לי שהשר לוין פשוט מחויב מבחינת הביצוע לבצע מה שאומרים לו במשרד ראש הממשלה, ואני מבין אותו, אבל זה פוגע במדינה בסופו של דבר.
כן. טוב, אנחנו כמו שאמרנו מביאים את הדברים וגם ננסה לברר מה עומד מאחורי ואיך מתכוונים להתמודד עם כל הסוגיות שאתה מעלה כאן. רוני פלד, אגודת מורי הדרך, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לך שמעון ובוקר טוב. בשורות טובות בהחלט, תודה רבה, ביי ביי.
בבית העלמין של חבר העמים הבריטי בהר הצופים שבירושלים התקיים היום אחר הצהריים טקס הזכרה במלאת 100 שנים לנפילתם של חיילי הגדודים העבריים. אנחנו רוצים לשוחח על האירוע הזה שאליו חברו ולהכנתו חברו מכון ז'בוטינסקי, תנועת ביתר, יד לבנים, עמותת מורשת מלחמת העולם הראשונה וגם ארגון לתת פנים לנופלים. ולשם כך זימנו אל קו הטלפון את דורית פרי, מנהלת הארגון לתת פנים לנופלים. שלום לך.
שלום וברכה, בוקר טוב.
איך נבחר דווקא התאריך הזה?
למעשה בתקופה הזאת שבין אוגוסט לאוקטובר הוא מועד נפילתם של אפשר להגיד לוחמי הגדודים העבריים. ממש בתקופה הזאת לאחר שהם היו במצרים והגיעו לארץ ישראל בכוונה לכבוש את הארץ מידי הטורקים, נפלו רבים מהם באזור בקעת הירדן דווקא. והיום ספציפית הוא תאריך נפילתו של החייל לאו קלוגמן. ממש היום ראש חודש חשוון.
מה מיוחד בחייל הספציפי הזה?
אין ספציפית משהו מיוחד בחייל הזה, אבל אפשר להגיד באופן כללי שכל חללי הגדודים העבריים, כולם, בלי יוצא מן הכלל, נולדו בחול בכלל. לא נולדו בארץ, הם גויסו בבריטניה או בארצות הברית, עזבו את משפחותיהם מאחור, חלקם נשואים עם ילדים, והצטרפו ליוזמה של ז'בוטינסקי וטרומבלדור, כדי לבוא ולשחרר את ארץ ישראל מידי הטורקים. מתוך תפיסה או מחשבה שלאחר כיבוש הארץ יוקם כאן בית לאומי ליהודים בעצם.
עכשיו בעצם אתם בטקס הזה גם מזמינים אנשים להניח זרים על הקברים, ואני רוצה לשאול עד כמה 100 שנים אחרי יש מי שהדבר חשוב לו, יש מי שמגיע, בני משפחות, מוקירי זכר, מי אמור להיות באירוע כזה?
קודם כל אני מופתעת לראות שאנשים מתעניינים ויהיו במקום להערכתי כמעט 100 איש לפחות. מסתבר שאחת ההפתעות שלנו זאת משלחת מהעיר הול באנגליה, שמזה 100 שנה מזכירה את בן הקהילה שנפל וקבור כאן בכלל. משלחת שמגיעה במיוחד ל-100 שנה לנפילתו כדי לערוך לו אזכרה ליד הקבר, אבל לא רק זה. צריך להגיד שגם אנחנו, ארגון לתת פנים לנופלים, וכמובן ארגון יד לבנים ואחרים, מרגישים חשיבות עצומה לזכור את אלה שמסרו את נפשם כדי שאנחנו בעצם נחיה כאן במדינה חופשית. זה נכון, לא מובן מאליו שאחרי 100 שנה זוכרים, ואנחנו עושים מאמץ מאוד 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 גדול כדי לתת פנים לנופלים האלה, שזכרם לא יישכח.
אגב, אנחנו מדברים על בית העלמין שם בהר הצופים, ומי שמגיע לבית החולים, הדסה הר הצופים, רואה לידו את בית העלמין הזה. יש חלקה ספציפית מוגדרת ליהודי, על הלוחמים היהודים, או שזה מעורב?
יופי, שאלה מצוינת. זה אכן בית עלמין מעורב, הרי תחת הבריטים לחמו נוצרים, מוסלמים ויהודים. היהודים קבורים בחלקה יהודית ליהודים, אשר על המצבות שלהם יש מגן דוד לכל אחד ואחד.
זאת אומרת, כשמגיעים למקום, לא צריך לחפש את הקברים היהודים, הם נמצאים במקום ספציפי.
ניתן לזהות בקלות, כן.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי העבודה שלכם. אתם מנסים ועמלים כדי למצוא את סיפוריהם של חיילים, לוחמים, שאין להם, אין תיעוד על מה שהתרחש איתם. ואני רוצה לשאול, אתם ארגון חדש, צעיר יחסית, איך אתם אוספים מידע על מי שנפל לפני 100 שנים?
תראה, זה באמת, אני יכולה להגיד ככה מכאב בטן פרטי שלי, כשמסתכלים באתר יזכור של משרד הביטחון, רואים לא מעט חיילים, הרבה חיילים, במיוחד אלה שנפלו לפני קום המדינה, שסיפור חייהם עלום. אתה יודע, אנשים שהגיעו מתימן, סוריה, מאירופה כמובן, אחרי השואה, אתה לא רואה סיפור חיים, אתה לא יודע מי היו ההורים, תאריך לידה, איפה הם נולדו, מה עשו בחיים לפני שהם נפלו, אין אפילו תמונה שלהם. וזה, לי אישית זה כואב בבטן, כמו לכל המתנדבים שעובדים איתנו. לחפש מידע, זה בעצם ייעוד. לתת להם פנים, זאת אומרת, לתת להם סיפור חיים, או להחזיר להם את סיפור חייהם, ולהעלות את תמונתם, זה אתגר ענק. וזאת ההנצחה הראויה להם. תשמע, זה אתגר ענק, זה אתגר עצום, במיוחד שאנחנו מדברים על 100 שנה לאחר נפילתם, כלומר, אנשים שנולדו בשלהי המאה ה-19, וכל התיעוד שלהם בכלל לא נמצא בארץ, אלא נמצא בארצות הברית או בבריטניה. אנחנו חוקרים מהקורסה בבית, באתרים שונים, באינטרנט, כדי למצוא תיעוד על נפילתם, קודם כל בארכיון הבריטי, כאשר הם נפלו חפציהם, לאן נמסרו חפציהם, איפה, לאן נשלח מברק כדי להודיע על נפילתם, ומשם אנחנו מתחילים לאסוף קצוות חוט של אולי אח שקיבל את המברק, אולי הורים שקיבלו מידע, ומשם אנחנו מתחילים לאט 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 לפרום את סיפור חייו של החייל דרך אתרים שונים, כמו גם My Heritage, חברה שהעלתה רישום אוכלוסין משנת 1911 בבריטניה. ודרך רישום אוכלוסין אנחנו מוצאים את החיילים עם תיעוד משפחתם, בין אם היו רווקים עם הוריהם ואחריהם, או בין אם היו נשואים וילדיהם. אנחנו מוצאים איפה הם נולדו, אנחנו מוצאים את פרטי הולדתם, לפעמים נולדו ברוסיה או בליטה.
אתם גם פוגשים את בני המשפחות?
כן, אחד הסיפורים המדהימים דרך האיתור הזה שעשינו, צריך לומר שלא איתרנו את כל משפחות הנופלים, צריך להגיד שקבורים בהר הצופים ספציפית 14 חללי הגדודים, השאר פזורים ברחבי הארץ. מתוך ה-14 הצלחנו להגיע לחמש משפחות של נופלים, רוב רובן מצויות בבריטניה. מהם קיבלנו בעצם את תמונות הנופלים, שלא קיימות באתר לזכור, שזאת באמת שאיפה ענקית, זה להגיע לתמונה של החייל והמשפחות שמרו. מאחת המשפחות, משפחת מרק, קיבלנו חומר עשיר ביותר, מכתבים, גלויות שכתב החייל, משירותו במצרים ובארץ, גלויות שהוא כתב למשפחה, והוא מתאר את השהות שלו, את הקרב, את מה עובר עליו, כולל כניסתו של אלנבי לירושלים, וגלויות יוצאות מן הכלל, אני לא בטוחה שיש אותן איפשהו באיזשהו מוזיאון כלשהו או באיזשהו ארכיון, גלויות יוצאות מגדר הרגיל, 17 גלויות נהדרות, מרגשות מאוד.
מה עוד צפוי באירוע הספציפי הזה שאתם מתכוונים לקיים היום?
מלבד, תראה, יש אחד הדברים המרגשים ביותר, משפחת החייל מרק שעליה דיברתי זה עתה, תגיע לטקס. אחייניתו של החייל, בת 103, תהיה נוכחת. החייל שרת בגדוד 38, שאחד ממפקדיו היה זאב ז'בוטינסקי. האחיינית תפגוש במקום את נכדתו של זאב ז'בוטינסקי. סוג של סגירת מעגל על קברו של החייל. איך אומרים החבר'ה, יש מצב שבעת קבורתו של החייל, ויש לנו תיעוד שנכתב בספרים על קבורתו של החייל, ייתכן שבעת קבורתו של החייל זאב ז'בוטינסקי גם הוא עמד שם על קברו. וזה אחד מהשיאים של האירוע היום. ומלבד זה, כן.
מלבד זה?
מלבד זה אני אומרת, אותה משלחת שמגיעה מארצות הברית, סליחה, מבריטניה, מביאה איתה מהול בדיוק אהבה עצומה גם לארץ וליושבים בה, וגם מביאה את חשיבות ההנצחה והזיכרון של מי שבאמת תרמו בסופו של דבר, בסוף התהליך להקמת המדינה.
ידוע לך אם המשפחות עצמן שומרות על יחס מעריך ומוקיר לאותו נופל, או שאולי זה כבר הצאצאים, זה אולי נשכח, אולי ככה יש בכלל פולמוס, אולי בכלל לא היה צריך לשלוח את הבן אל מעבר לים כדי להילחם מלחמה שאין לנו בדיוק חלק בה ורצון בה?
חלק מהמשפחות אגב שאנחנו מגיעים אליהם באמת מספרות על מהסיפורים שהם שמעו, על הדאגה המאוד גדולה, בתקופה היא הייתה כאן קדחת, מחלות, אוגוסט בבקעת הירדן, טורקים, זה באמת לא היה פשוט כאשר חייל אמר אני רוצה ללכת ולהילחם כדי לשחרר את ארץ ישראל. חלק מהמשפחות שומרות, כמו שאמרתי, קיבלנו מהם את תמונות החיילים ואפילו חפציהם, חלק שמרו את התפילין של החייל, את המשקפת של החייל, מדליות של החייל, אבל לצערי הרב יש חלק מהמשפחות שאפילו לא ידעו, כאשר פנינו אליהם ואמרנו אתם משפחת החייל כך וכך, אכן אתם צאצאי ההורים האלה והאלה, אפילו לא ידעו שהיה חייל שנפל כאן, לא ידעו שיש לו קבר, לא ידעו שהוא קבור בארץ ישראל, ואנחנו בעצם מגלים להם או גילינו להם את סיפור החייל, אנחנו שולחים להם כבר מסמכים ותיעוד ותעודות ותמונת הקבר, וצריך להגיד שהמקרה הזה שאנחנו מספרים לצאצאים או לבני משפחה לחייל, קורה לא רק במקרה הזה של אחרי 100 שנה, זה קורה לנו גם עם חיילים שנפלו כאן בארץ, שהתגייסו בארץ ונפלו לפני 48, וכשאנחנו מגלים משפחה, גם אז לפעמים אנחנו מספרים להם על החייל והם מאושרים עד אין קץ.
אפשר לסכם את הדברים במילים עבודת קודש, נכון? לא, אין פה, זה לא משהו מוגזם לומר כך.
זאת חובה מוסרית, זאת חובה מוסרית. אנחנו מרגישים ייעוד. אתה יודע, בלי עבר אין עתיד. ובזכותם אנחנו כאן.
היום 17:00 בהר הצופים בירושלים. נורית פרי, ארגון לתת פנים לנופלים. תודה רבה לך על הדברים.
אני מודה לך.
יום טוב, יום שלום. טוב. עד כאן יומן לפי שעה, תודות לאורחי היומן הזה, למוטי פרייברג, לדורית פרי, למוליארי, לרוני פלד, לכם על ההזנה, עשו ברכה לימים טובים, בשורות טובות, חודש טוב, להשתמע.